שלום לכולם וברוכים הבאים לבואי נדבר רצח, פודקאסט על פשע אמיתי מארץ ומרחבי העולם. אני קרן.
ואני שלי.
ואנחנו יוצרות והמנחות של הפודקאסט, אז כרגיל, תודה רבה למאזינים שחוזרים אלינו בכל שבוע מחדש, ברוכים הבאים למאזינים החדשים. הגעתם לפודקאסט באווירת סלון קיזואלית, כשבכל פרק מישהי מאיתנו מביאה איזשהו קייס, ובגדול אנחנו מדברות עליו, וזה הקונספט של הפודקאסט. השבוע שלי מביאה את הקייס, ואנחנו תכף נדבר עליו. תודה על התגובות לקייס הקודם, תודה לקובי על כל מיני הברות. אני חושבת שזה היה טוב שהודענו מראש, אמרנו מלא שטויות.
כן.
אז זה גרר פחות תגובות נאצה על התחום, אנחנו מבינות לגמרי. אנחנו זה לגמרי בסדר, אנחנו מבינות.
כן. אנחנו עושות פרק כל שבוע, שזה אומר שיש הרבה מאוד נושאים שאנחנו מדברות עליהם, שאין לנו מושג בהם.
כן. כאילו מעבר לפן הזה של פשע אמיתי, יש מסביב מלא דברים אחרים.
כן. ובואו, התחביב שלנו, זה הפשע.
מה זה?
התחביב שלנו, המרכז של העניין שלנו, זה הפשע, אז אין לנו זמן לכזר בתחביבים אחרים.
נכון, אנחנו לא יכולות לעשות ריסרצ' מעמיק על התאבקות, למרות ש... על האבקות, סליחה. למרות שכאילו, כן היינו פרק על האבקות, ואנחנו כן מכירות טיפה, אבל בסדר, לא נורא.
עכשיו אני מבינה שהחלון שלי פתוח, ויש פה עורבים שמתפרעים ממש. אז שנייה, אני אסגור אותו.
מה אתה הולך לעשות, לרצוח אותה?
כן.
אוקיי, נמתין.
אוקיי, שמעת?
יופי. לפני שנתחיל משהו קטן, אנקדוטה שוב לגבי קרן מגלה דברים מזוהים בהורות. אז אני לא, אני מניחה שיש עוד הרבה אנשים שאני מאגרת, אני מניחה שאתם יודעים את זה, אז כאילו כל השירי ילדים של הילדים המאוד מאוד קטנים, אני לא מכירה, אוקיי? גם כאילו את השירים ברוסית אני לא מכירה, כאילו אין לי איזה שהם שירים כזה שהולכים איתי מדור לדור, שזה מאוד מאוד, כאילו, היה לי כבר משבר נפשי לגבי זה, כשניסיתי כאילו לשיר דברים לתום. בגדול, רוב השירים שאני שר עליה לפחות, שיט שאני ממציאה. אבל התחלתי לשמיע לכל מיני שירים כזה של ילדים קטנים, וגיליתי הרבה מאוד חורים ממש ממש, כאילו, את מכירה את השיר הסבון בכה מאוד?
אוקיי.
את מכירה?
לא לעומק, אבל אני מכירה את הקיום שלו.
לא, בסדר. כזה, הסבון בכה מאוד, דני לא רוצה... אוקיי. שזה בגדול שיר שאמור להפעיל מניפולציה לילדים ללכת להתקלח, אוקיי? כאילו, כי הסבון בוכה אם הם לא הולכים. אבל אני כאילו שרה לה את זה, ואני שמה לה את זה בספוטיפיי, ואז זה מגיע לבית השני, והבית השני הוא, דני דני מלוכלך, מלוכלך כל כך כל כך. אם יבוא היום לגן, מי ייתן שלום לדן? כל אחד ישאל מי זה מלוכלך כזה כזה, והדסה הקטנה תסתתר אז בפינה, לא תכיר אותו בכלל. לא קול, כאילו, אני חייבת להגיד את זה פה, לא קול. אם יש לכם ילדים שבאים מלוכלכים לגן, מסיבות כאלה ואחרות, זה ממש לא סבבה לנדות אותם, אוקיי? מלוכלכים, עם בגדים אולי לא מאוד נקיים, עם בגדים אולי קרועים, בבקשה אל תנדו אותם.
או, בואי רגע ניקח את זה למחוזות שלנו, ייתכן שיש שם בעיה.
בדיוק, לא, זה מה שאני אומרת.
נתייחס אליה, בואו נעשה עם זה משהו, בואו נבדוק אם המשפחה הזאת צריכה עזרה, או אם הילד הזה צריך עזרה, כדי שהוא לא יגדל להיות רוצח סדרתי.
כן. או שנגיד, אל תלמדו את הילדים שלכם, שאם הם לא מתקלחים יום אחד, ינדו אותם בגן, והם יהיו מסריחים וכאילו מטונפים, זה ממש לא סבבה. אז כל פעם אני כזה נתקלת בשיט, כאילו שאני כזה, אבל למה? במלא דברים, בשירי ילדים וכאלה.
כן, נראה לי שהדור של היום אפילו שמח על זה שפעם בשירי ילדים לפחות היה תוכן, לעומת נראה לי דברים יותר מודרניים שיש בהם קצת פחות תוכן.
כמו בייבי שרק נגיד.
למשל.
אולי.
או קוקו מלון וכל מיני כאלה.
יכול להיות.
ייתכן.
אבל כן, בסדר, זה קטע, זה מפגיש אתכם דברים, כי מצאתי את עצמי ממש מזמן, כאילו, כשתום נגיד עשתה משהו, או עשתה משהו שכאילו רציתי שהיא תעשה, יצא לי אוטומטית כזה ילדה טובה, וברגע שאמרתי את זה, עברה לי חלחלה בכל הגוף. וכאילו נוצר מצב שאני ממש ממש מודעת לזה, ואני לא אומרת להיות ילדה טובה. שכאילו, לא בקטע של כל הכבוד שריצית אותי, או עשית משהו שהוא מקובל, כאילו, לא יודעת, זה כאילו, משהו בילדה טובה הזה עשה לי לא טוב, של כאילו, יופי, את ילדה טובה, את לא התפרעת כשניסיתי לגזוח ציפורניים, כזה.
אוקיי, כאילו חיזוקים חיוביים זה דבר חיובי, אני לא יודעת איך נכון לתת חיזוקים חיוביים לילדים, אני יודעת שלהגיד למויה, כלבה טובה או ילדה טובה זה משהו שאני לא מרגישה איתו בעיה בשום צורה, אבל זו כלבה.
כן, תראי, בכלבים, גם ילדים, גם הדור שלנו נראה לי חונך מאוד, ההורים שלנו לא ידעו להגיד את זה, אבל חונך מאוד על ידי שיטה התנהגותית. בסדר, של באמת חיזוקים חיוביים, ובאמת אפילו קרייט אאוט וכל השיטות האלה של איך לגרום לילד שלך לישון לילה שלם בגיל 3 חודשים, כי זה פאקינג אפשרי, לא משנה. אז כאילו זה הכל התנהגותי, וזה נראה לי, זה לגיטימי נראה לי עם בעלי חיים, כאילו, אבל כשזה בני אדם זה מוזר לי. זהו.
מעניין. אין לי שום אינפוט להוסיף לדיון הזה, אני לא בטוחה מה עמדתי בנושא.
אני גם לא הייתי בטוחה מה עמדתי בנושא, עד שצריכתי להתקל בכל הסיטואציות שהבנתי שכאילו, איזה גישה, אנחנו דיברנו הרבה על הגישה הקשרותית, שזה משהו שאני הרבה יותר מתחברת אליו, גם ברמת החינוך, אז זה סותר מאוד את הגישה ההתנהגותית, אז כאילו, זה מעניין.
וואו. stay tuned, מה שנקרא, להמשך הלמידות שהפודקאסט הזה הולך להרוויח מקרן והורות. אני בעד.
וכל מי שיש לו ילדים, ילדים קטנים, נגיד בגיל 4 חודשים בערך, ואתם נמצאים בעיצומו של קפיצת הגדילה של 4 חודשים, תחזיקו מעמד. זה קשוח. זהו.
נראה לי לייקווייז.
מה זאת אומרת?
כאילו אני אומרת את זה בחזרה אלייך, תחזיקי מעמד.
כן, כן.
טוב, בואי נדבר על פשע.
יאללה.
שהוא אינו רוצח סדרתי, סורי, למאזינים שלנו, אבל לא יכולתי לעמוד בפיתוי, לא יכולתי. אוקיי? זה לא ישראלי.
אוקיי.
זה הונאה. של עוד חברת פורבס 30 under 30.
איך את אוהבת הונאות? זה כאילו תחביב שלך.
זה באמת נהיה תחביב שלי לאחרונה. במיוחד של טק. במיוחד של חברות הייטק.
את זוכרת שפעם התחביב שלך היה קניבליזם? כאילו לא לעסוק ב, אלא לעשות קייסים
על. לקרוא על. כן, תראי, אני עדיין רואה את עצמי כברסטילית מאוד, ומתעניינת בקניבליזם. אבל כן, אין ספק שהנשים החזקות בעולם הטק, שבסוף מתגלות כנוכלות, אכן יש להם פינה מאוד חמה בלב שלי.
אוקיי, זאת אישה, אוקיי.
כן, כן. אז בואי נדבר עליה, ועל החברה שהיא הקימה. אז שם החברה זה פרנק. היא קראה לפרנק פרנק, כי הדאבל מינינג של המילה, זאת אומרת גם השם, אבל גם בעצם המילה כנות בתוך זה. פרנק הוקם ב-2017, על ידי בעצם צ'רלי ג'אביס, אני מקווה שאני אומרת השם שלה נכון, היא הייתה אז צעירה מבטיחה בת 24, זה כבר לא היה הדבר הראשון שהיא מקימה, היא בגדול התחילה להקים דברים כבר כשהייתה כזה טינג'רית, והייתה מאוד מאוד פעילה והתנדבה, ונסעה לתאילנד להתנדף וכל מיני כאלה, עם פרנק היא נכנסה בעצם לרשימת ה-30 under 30 של פורבס, אותה רשימה פופולרית ומצליחה שבה היו גם אליזבת הולמס וגם סם בנקמן פריד וגם עוד כמה כאלה הונאות מאוד מבטיחות. זה לא מפתיע אגב, כאילו שהם כולם היו על הרשימה הזאת. קודם כל מחקרים מראים שפרסום מאוד משמעותי, בדרך כלל מגיע אחרי הרבה מאוד הצלחה, ואז סטטיסטית, הרבה פעמים אחריה יש נפילה, אז כשמדובר באנשים מאוד מאוד צעירים שמצליחים להגיע לפרסום מאוד מאוד גדול, זה לא מפתיע שיש שם אחוז די גבוה של כאילו דברים שאחר כך מתדרדרים בצורה די אגרסיבית. אבל זה גם כנראה פרסונה מסוימת של אנשים שהם מאוד מאוד שאפתניים בגיל מאוד מאוד צעיר, שוב 30 under 30, זה אנשים לפני גיל 30 שמצליחים להיות מאוד מאוד ground breaking ולהגיע למקומות מאוד מבטיחים, ולפעמים זה כזה מגיע עם המקום הזה של חוסר בגרות והבנה של השלכות וניסיון חיים. כולנו בגיל 20, בגילי 20 עשינו קצת שטויות, או לא לגמרי הבנו בהכרח את העומק של ההשלכות שאנחנו עושים, אז הם פשוט עושים את זה עם כסף של הרבה מאוד אנשים.
כן.
מגניב. אז בואי נדבר על המוצר העיקרי של פרנק. בעצם פרנק היה חברת פינטק, זאת אומרת פייננס. המוצר העיקרי שלהם היה כלי אוטומטי שעזר להשלמה מהירה של בעצם בקשה למימון הלוואות סטודנטים כזה, יותר נכון סליחה, הלוואה, סליחה, בקשה למימון מהמדינה לסטודנטים. זה בא בעצם, זה בא בעצם לשפר תהליך מאוד מוכר וידוע ודי כואב בארצות הברית שנקרא פאפסה, שזה פשוט כזה ראשי תיבות של תפסים הזה, זה תופסיאדה די מעיקה ונורא, כאילו כל מי שהגיש ויזה לארצות הברית יודע כמה שלהגיש תפסים לממשלה האמריקאית, זה פשוט בלתי נסבל. פשוט תרחני ומעייף, ובדרך כלל יש אובר הגזמה של התופסיאדה הזאת, כי הם מנסים לעשות המון וידועים על גבי וידועים, אז הם עושים את החיים נורא נורא קשים בתהליך, והמטרה של הדבר הזה זה בעצם לאפשר לסטודנטים לקחת נגיד הלוואות סטודנטים יותר, פחות כאילו חמורות, ורוב ארצות הברית נמצאת בחוב על הלוואות סטודנטים, זה כאילו בעיה ממש גדולה שם.
כן.
אז בעצם להקל על תהליך הפאפסה היה בעצם אמור להקל על החיים של הרבה מאוד אנשים, ספציפית בדגש של אוכלוסיות מוחלשות, שזה בעצם האוכלוסיות שהכי נפגעות מהדבר הזה, כי בגלל שזה בעצם נורא נורא קשה ומתסכל, ואתה צריך גם רמה מסוימת של השכלה כדי כאילו, צ'אט, בסוף כאילו זה תמיד מדרדר לאוכלוסיות שהן יותר קשות יום, אז בני מיעוטים ונשים שמסתבר שהם סובלים יותר מהלוואות סטודנטים בארצות הברית, היו הקהל המאוד מרכזי של הדבר הזה, וזה היה כמובן, זה הצטייר מאוד טוב, זאת אומרת, הצעירה המבטיחה הזאת, ג'אביס, עם הרקע שלה בהתנדבות ובעשייה הומנית וכל הדברים האלה, מקימה את זה כשהיא סטודנטית, וזוכה להרבה מאוד הצלחה והרבה מאוד אמפתיה בעולם, ומצליחה לגייס כסף ולהפוך את זה לחברה משמעותית, אגב עם שותף ישראלי גם באיזשהו שלב היה שם, שגם איתו אחר כך היה בעיות, אני לא לגמרי בקיאה בפרטים, אבל הייתה שם איזו תביעה בדרך. ועד 2021 בעצם המוצרים הפיננסיים שהם מציעים או מנסים להציע, מתחילים להתרחב, כל מיני דברים שקשורים גם למידע על כל מיני מלגות זמינות לסטודנטים, ניהול תהליך וערעורים על הסיוע הכספי של פאפסה, ובעצם למידה מקוונת וקורסים שמקנים נקודות זכות, זאת אומרת קורסים אקדמיים לכל דבר ועניין, שאתה יכול לעשות למידה אונליין, לצבור לאט לאט את הנקודות, ובעצם ככה להתחיל to catch up על התואר שלך, דרך מכללות שונות, וכבר שם מתחילות להיות כל מיני בעיות, כשבעצם בפרסומים שלהם הם מדברים על זה שהם עובדים עם מעל 6,000 מוסדות בארצות הברית, אבל כל מיני אתרים להשכלה גבוהה בארצות הברית טוענים שיש רק 4,500 כאלה בארצות הברית, in general. אז כאילו הפרסומים שלהם לפעמים כזה קצת עיגלו פינות, אף אחד לא יתרגש מזה ככל הנראה יותר מדי.
למטרת שיווק בעצם.
כן, כן, זה מרקטינג, זה לא מרגש. בינואר 2021, בעצם פרנק פונים ומתחילים להניע בעצם תהליכים של מכירה של החברה. החברה בעצם, אני לא יודעת כמה אנשים הם היו בשלב הזה, אבל היא כבר, יש לה די הרבה פובליסיטי, די מוכרת, יש לה טרקשן, והם מתחילים כאילו לייצר כזה מצגות, לפנות לרוכשים פוטנציאליים, הם מציגים את החזון שלהם, כבעצם פרנק הוא העוזר האמין לסטודנטים בתחום הפיננסי, והייעוד שלו זה בעצם לעזור לסטודנטים לנווט את הכספים שלהם, כזה from A to Z, כאילו כל מה שקשור לניהול פיננסי לסטודנטים. באתר החברה במהלך 2021 הם מציינים שלפרנק יש באזור ה-5.25 מיליון סטודנטים שמשתמשים במוצר. לא לגמרי, אני לא לגמרי הצלחתי להבין את המודל העסקי שלהם באופן כללי, אני מניחה שהוא יותר התבסס על האזורים של הקורסים ברמה מסוימת, אבל בעצם הקיום של החברה היה ברובו מתוך הגיוסי מימון של משקיעים, הם גייסו באזור ה-20 מיליון דולר ממה שראיתי, והיא כנראה הייתה לא רווחית, זאת אומרת שזה לא חריג בטירוף בעולם הטק, שיש חברות שבשנים הראשונות שלהם הן לא רווחיות, אמזון המון שנים, אם לא עד היום, לא רווחית באי-קומרס שלה, כאילו יש הרבה מאוד אזורים באמת שזה מאוד הגיוני ומאוד לגיטימי בהם, ואז הרבה פעמים המודל העסקי משתנה ומנהלים מגיעים לסוג של פרודקט מרקט פיט. ואז בקיץ 2021 הם מודיעים בעצם רשמית שפרנק הולכת להימחר תמורת 175 מיליון דולר לבנק מאוד גדול, בנק שנקרא JP Morgan Chase, אני אקרא לו Chase כי זה יותר קצר, אבל לדעתי זה פשוט איחוד של שני בנקים, אחד קראו לו JP Morgan, אחד היה Chase, אבל לצורך הנוחות הוא Chase מעכשיו. אז צ'ייס בעצם מאוד רצו לקנות את החברה, בעיקר מתוך הבסיס הלקוחות של החברה. אותם 4.25 מיליון לקוחות, שהם סטודנטים, זה קהל מאוד מאוד מעניין עבור בנק. למה? כי כשאנחנו סטודנטים, אנחנו, או במיוחד בארצות הברית של הלוואות סטודנטים וכל מה שקשור לזה, אנשים מחליטים בעצם על הבנק שלהם, ו... רוב האנשים לא מחליפים יותר מדי בנק לאורך החיים. זאת אומרת, ברגע שאתה מצטרף בגיל מוקדם לאיזשהו בנק, יש הרבה סיכוי שתישאר בו. אז, אז מבחינת באמת כאילו הבנק, הם כזה, אוקיי, מגניב, יש פה נתח שוק מאוד גדול של לקוחות צעירים, שתמיד יותר קשה כאילו לגשת לעוד קהל, במיוחד שאתה בנק, אז במיוחד לצעירים, אז הם כזה, וואו, זה בסיס לקוחות מאוד חזק, שהוא גם מאוד מפוקס על עניינים פיננסיים, זאת אומרת, זה מעניין אותו, הם רוצים להיות engaged בנושאים הפיננסיים, הם נרשמו לפרנק, זאת אומרת, מוצרים פיננסיים מעניינים אותם, נשמע כמו קהל יעד מצוין ומאוד מעניין, אז הם רוצים בעצם לקנות את פרנק בשביל זה, בעיקר, זה מה שמעניין אותם. ו... בעצם מה שקורה, בעצם אם נלך לטענת, למכתב התביעה שקיים היום בחוץ, אז הטענה המרכזית היא שבעצם לפרנק לא היו 4.25 מיליון לקוחות, שהמנכ״לית הזו ידעה את זה, ולא רק שהיא ידעה את זה, שהיא הבינה שצ'ייס מעוניינים ספציפית בבסיס הלקוחות שלה, שהם מעוניינים לשלם על זה 175 מיליון דולר, בחישוב של זה יוצא להם משהו כמו 40 ומשהו, 45 לא זוכרת בדיוק, דולר ללקוח, כאילו ברמת הממש זה הפוקוס שלהם, היא גם בעצם... היא עשתה צעדים אקטיביים לחלוטין כדי לזייף את מאגר הלקוחות הזה, כשבפועל היו לה רק בערך 300 אלף לקוחות.
וואו.
כן.
זה פער מטורף, זה לא כאילו הגלנו קצת למעלה.
לא. ממש לא הגלנו קצת למעלה. עכשיו, מה שהם אומרים זה שהתוכנית שלה ל... זיוף של 4 מיליון הלקוחות, הייתה תוכנית של חודשים, שבמהלכה בעצם כבר לפני הרכישה היא התחילה בכל מיני פרסומים, באתר ובתקשורת ובכל מיני מקומות על ה-4 מיליון פלוס הזה, וכל הניפוח מספרים הזה, הרבה אגב אוניברסיטאות שהם טענו שיש להם שיתוף פעולה וקורסים מהם, ומכללות טענו שהם מעולם לא דיברו איתם, ומעולם לא היה להם איזשהו שתף איתם, זה גם בדיעבד. והיא פשוט בעצם פעלה כדי לייצר משתמשים שלא היו קיימים מעולם, כדי לגרום לעסקה הזאת לקרות. עכשיו, כשהיא הייתה בתהליך הרכישה עם הבנק, היא אמרה להם שלאותם לקוחות שיש לה, אותם 4.25 מיליון, יש לה גם שם, שם פרטי, שם משפחה, גם דואר אלקטרוני, גם טלפון, זאת אומרת, מידע מאוד עשיר, זה לא רק, נגיד, נקודת מידע אחת, וזה מידע גם מאוד איכותי. מגניב. עכשיו, כשחברה נרכשת, יש תהליך שנקרא due diligence, גילוי נאות, תהליך שבעצם בו סוג של כזה פותחים את הנתונים ומסתכלים עליהם, זה בעצם גם היה תהליך ש FTX דיברנו עליו, שגם שם הוא נפל ופתאום דברים התחילו להיות, היו פתאום כל מיני נורות עזרה מעבבות, אבל פה מדובר בבנק. אוקיי? בנק, אנשים רציניים, הם לא משחקים משחקים, הם לא חבר'ה טקים צעירים שאת יודעת כזה, שמסונברים כאילו מהמידיה, הם רוצים לראות דאטה, הם רוצים לראות נתונים, אז הם בעצם מתחילים לתחקר אותה על, על הדאטה שלה, כמה מהלקוחות יש 100% מהדאטה, על איזה מהלקוחות יש חלק רק את, זאת אומרת רק את הנתונים האלה ולא את הנתונים המלאים, ממש מתחילים לתחקר אותה ואת החברה על הדאטה, ומבקשים לראות את רשימת הלקוחות המלאה. המנכ"לית שמנהלת את רוב התקשורת מולם, אומרת מה פתאום, בשום אופן, יש פה עניין של פרטיות, אני מחויבת ללקוחות שלי לשמור עליהם אנונימיים, אני לא יכולה פשוט להעביר את המידע שלהם אליכם, גם לא עבור תהליך ה-due diligence. אז הם, שוב, לא ילדים ולא נכנעים למניפולציה, ואומרים לה, תקשיבי, בלי שאנחנו נראה שיש לך את רשימת הלקוחות, מבחינתנו העסקה לא ממשיכה. אנחנו רוצים לוודא שזה אמין, שזה תקין, שזה עומד בסטנדרטים, ובשביל זה את חייבת לספק לנו את רשימת הלקוחות. אז הם עושים איזה מין פינג פונג, תקופה מסוימת, ומנסים כזה to find a way, ובסוף הם מסכימים על העברה של הנתונים לצד שלישי, לאיזושהי חברה נפרדת, שתהיה סוג של מודרטורית, סוג של ולידה, הם קוראים לזה the validator, שבעצם תעבור על הדאטה, תגיד שהוא נראה תקין, ותיתן את האינפוט הזה לבנק, בלי שהבנק קורא את רשימת הלקוחות מעולם. זה בעצם ההסכמה. אוקיי, סבבה, לגיטימי, הם מסכימים על זה, הם מתקדמים על זה, ואיפשהו גם בתהליך הגילוי הנאות, יש בעצם תיעוד שהיא מנחה את אחד ממנהלי הפיתוח הבכירים בחברה, לא לדבר עם החבר'ה מהבנק על מספרים. היא אומרת לו, אל תדבר איתם על הדאטה, בטוח שלא במספרים מדויקים, תשאיר את זה לי.
אוקיי.
אוקיי. אז אמרנו שיש לה 300 אלף לקוחות, היא צריכה עוד כמעט 4 מיליון, כדי להגיע ל-4.25. אז היא פונה לאותו מוביל פיתוח בחברה, והיא אומרת לו, היא שולחת לו לינק לכתבה, על כזה Generative AI, כתבה שמתעסקת באיך לייצר נתונים סינתטיים, שדומים לנתונים בפועל, מבחינת דמוגרפיה וסטטיסטיקה דומה, שולחת לו את זה במייל, ששמור בשרתים של החברה, שאותם הבנק רכש אחר כך.
אוקיי.
ואומרת לו, כאילו, רומזת לו, במובן מסוים, איך אנחנו יכולים לעשות את זה אצלנו. התגובה שלו, ואני מצטטת, זה חוקי?
אחלה.
היא עונה לו, שאף אחד לא הולך לסיים בסרבלים כתומים, orange jumpsuits.
כאילו חושבת שזה זה בקטנה, זה כאילו אזור אפור נורא, והם יסגרו את העסקה, ואז כשהבנק יגלה את האמת, מה? זה מלא כסף.
אז מה שקרה במציאות, זה כשהבנק גילה את זה, ולדעתי תבעו אותה, כאילו פיתרו אותה ותבעו אותה, ספוילר.
ברור.
היא אמרה לה, היא אמרה, זה שאתם כאילו נכשלתם בתהליך הגילוי הנאות שלכם, זאת אומרת, לא עשיתם עבודה מספיק טובה, אז בעיה שלכם.
באמת.
כן.
אוקיי.
בכל אופן, אותו מנהל פיתוח, בחור לא טיפש ככל הנראה, אומר לה, לא. התשובה היא לא. אז היא כזה, שיט, טוב, הוא לא מוכן לשתף פעולה, מה אני אעשה? אני צריכה, כאילו הבטחתי 4 מיליון לקוחות שאין לי. טוב, בוא נפנה לאיזה פרופסור באוניברסיטה, שמתעסק בעולמות הדאטה סיינס, ובוא נבדוק איתו מה הוא אומר על לייצר נתונים, על סמך 300 אלף נתונים מדגמיים, ככה היא אומרת לו, מתוך הבסיס לקוחות שלה, כדי לייצר בעצם רשימה יותר גדולה. עכשיו, הוא מן הסתם בחור מבחוץ, הוא לא מחובר לתוכן בשום צורה, אני גם לא חושבת שמאשימים אותו כרגע בשום דבר. לוקח עבודה עצמאית של לייצר דאטה, בלי להבין בכלל מה הוא עושה כנראה. ושוב, התכתבות במייל, בשרתים של פרנק, שאחר כך נרכשו על ידי הבנק, ולא נמחק שום דבר מההתכתבויות האלה, יש לציין. והיא, אז היא מתכתבת איתו, והיא בעצם שמה דגש על יצירת מידע שנראה אמיתי, אבל שלא יהיה אמיתי בטעות. זאת אומרת, היא גם אפילו מגדילה ראש, והיא אומרת, תשמע, שלא תשים לי פה בטעות אנשים אמיתיים שלא רוצים להיות ברשימה, כאילו זה יהיה מביך. חס וחלילה. אז היא עושה איתו את הפינג פונג הזה, והיא מוודאת שהשמות נגיד של הכתובות שיראו הגיוניות, זאת אומרת לא סתם איזה מין, כשבן אדם פותח כתובת אימייל, הוא לא יכתוב נגיד A2, 3, ואם אני שמה כתובות רחוב, למשל, אז אני צריכה שזה יהיה רחובות אמיתיים, שבאמת קיימים במדינה ובעיר שאת, כאילו יש פה מורכבות ביצירת הדאטה, והיא מאתגרת אותו, היא אומרת לו, אני רוצה שתשתמש ברחובות אמיתיים, לערים אמיתיות, כאילו אל תמציא לי פתאום מקומות, אני רוצה שכתובות האימייל ייראו אמיתיות, זאת אומרת ייראו כמשהו שבני אדם עשו, ולא משהו שג'ונרט על ידי מחשב, ובאיזושהי נקודה הוא אומר לה, כאילו והם כזה עושים פינג פונג וזה, והוא אומר לה באיזושהי נקודה, תקשיבי, יש פה בעיה, כי את נתת לי סט מסוים של דאטה, וב-AI, באופן כללי, או בדאטה סיינס, כשאתה מאמן על סמך דאטה מסוים, יש הטיות. אנחנו מכירים את זה מעולם הפשע גם. דיברנו בעבר על כל מיני אלגוריתמים לחיזוי של רמת כאילו חזרה לפשיעה, וכל מיני דברים כאלה. יש הטיות בדאטה. אז הוא בא והוא אומר לה, תקשיבי, יש הטיה. יש לנו יותר מדי אנשים שנוצרים, בבתי ספר, שיש להם רקע מבית ספר מסוים, או שהם גרו בעיר מסוימת.
ג'יסס.
וזה כאילו נורמלי כשזה 300 אלף איש. זה לא נורמלי כשזה 4 מיליון. ואז היא כל הזמן כאילו ממשיכה איתו, והיא ממש, והם ממש מדברים על זה שזה לא, אם מישהו יעבור על הדאטה, זה לא יעבור ביקורת אנושית. זאת אומרת, כאילו זה כל הזמן בשיח ביניהם. שכאילו זה לא יעבור ביקורת. אז הם ממשיכים את הפינג פונג הזה, ושוב הכל מתועד.
מדהים.
לכאורה, אבל כנראה לא לכאורה. ובסופו של דבר, כשהם לא מצליחים ממש כאילו לפתור חלק מהבעיות האלה, הם מחליטים לייצר בעצם כאילו מידע שהוא כאילו יותר אנונימי, ובעצם לתת לו מזהה שהוא כן איזה מין כזה אלפא נומרי, כאילו אותיות ומספרים שאין להם משמעות בשום צורה, וכאילו לקרוא לזה איזה מין ID של המשתמש, ואז כאילו לטעון לאותה חברת צד שלישי, שזה כאילו מזהה שהמטרה שלו היא לשמור על הפרטיות של האנשים, זאת אומרת הם לא יעבירו את הפרטים הרגישים או האמיתיים ברמה יותר בעייתית, אבל הם כאילו ככה הורידו חלק מהשדות, בקטע של כאילו, אנחנו שומרים על זה אנונימי, ובעצם להמשיך עם המשחק המוגן על הלקוחות שלהם. והם מייצרים בעצם כמות של רשומות, שזה ליתר דיוק 4,265,085 רשומות, שאם אני לא טועה, זה הכמות המקסימלית של רשומות שאקסל יכול לייצר. זאת אומרת, באופן נורא נורא מקרי,
מייגד.
כמות הלקוחות שיש להם בדאטאבייס, הוא פשוט כמות השורות המקסימלית באקסל.
מקרי מאוד, כן.
מקרי מאוד. אם, שוב, יכול להיות שאני טועה לגבי זה, אבל זה כנראה זה. ואז הוא מסיים את העבודה, והיא אומרת לו, תודה רבה, כל הכבוד, היה great doing business with you. והוא מעביר לה דרישת תשלום של $13,300, והוא מפרט שם את העבודה שהוא עשה, הוא כותב, עבור ג'ין רוט כתובות, ככה וככה, עבור ג'ין רוט שמות, ככה וככה.
הוא כאילו לא מבין עד הסוף שזה לא חוקי בעליל.
הוא לא מבין כלום. עכשיו, okay. היא בשלב הזה מבינה, אוקיי? Okay? היא רואה את החשבונית, את הדרישת תשלום שהוא שולח לה, והיא אומרת, לא, 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 אני לא יכולה שיהיה כזה מסמך שמור אצלנו בהנהלת חשבונות, והיא מבקשת ממנו, בוא תערוך את דרישת התשלום, תכתוב שם שורה אחת בלבד של שירותי דאטה סיינס, ואני אתן לך יותר כסף, זאת אומרת, אני אתן לך 18,000 במקום 13,300.
אוקיי.
הוא מסכים, הוא שולח לה חשבונית חדשה, אבל החשבונית הישנה לא נמחקת. היא עדיין מתועדת במיילים. היא אולי לא מתועדת בהנהלת חשבונות, אבל היא מתועדת במיילים. וככה בעצם גם מוגשת כתב התביעה בסוף. אוקיי, אז הם צריכים להגיש את הנתונים האלה. זאת אומרת, יש להם 4 מיליון רשומות והכל אחלה, והם צריכים להגיש את זה בעצם לחברה צד ג' הזאת. אותה חברה שהם נזכרה כדי לעשות את השירות הזה. והם נותנים את זה בעצם לאותה חברה. אותה חברה אומרת, אוקיי, הדאטה הזה נראה לי תקין, זאת אומרת, השמות נראים יחסית סבירים, אני רואה שיש את כמות הרשומות האמיתית, הם כנראה אולי הסתכלו לראות שהן כפילויות, לא יודעת, זה מין משהו כזה. עשו איזושהי בדיקה על הדאטה עצמו, והוא היה נראה, בסדר. זה כאילו עבר את הבדיקה של הצד השלישי. אבל הם הבינו שעוד שנייה, אם הרכישה תתבצע, לא יהיה להם 4 מיליון לקוחות. זאת אומרת, יש פה כאילו, עוד שנייה יעלו עליהם.
כן.
אז הם הגדילו ראש. הם אמרו, אוקיי, אנחנו לא יכולים לעצור פה בזה שג'נרטנו קובץ של 4 מיליון רשומות. בואו ניקח את זה לשלב הבא. ומתוך ההבנה הזאת, הם מבינים שהם צריכים להביא מאגר של 4 מיליון סטודנטים אמיתיים, כאלה שבאמת קיימים בעולם. אבל לא כאלה שנרשמו לפרנק, כמובן.
ברור.
אז הם בעצם פונים לחברות, שתי חברות שהן בעצם החברות הכי מוכרות כנראה בתחום של כזה הבאת לידים בצורה כזו או אחרת, וב-$180,000 הם בעצם קונים מאגר מידע של כמעט 4 מיליון, סליחה, טוטל המספר האחוד הוא כן מגיע לאיזה 4.5 מיליון של הכל ביחד. חברה אחת הם מביאים 3 מיליון, שם היה להם בעצם רק אימיילים בלי מספרי טלפון, אז הם הצליבו את זה עם המידע של החברה השנייה, כדי להשלים איפה שהיה יחסר להם, ואז איפה שעוד היה חסר להם הם ג'נרטו, וקיצר עשו שם עבודה רצינית מאוד, כדי לייצר רשימה מאוחדת של סך הכל 4.5 מיליון סטודנטים. עד כאן הכל עבר בשלום. זה עבד. ה-fake it part של ה-fake it until you make it עבר בשלום. כן. הרכישה של החברה בעצם הושלמה בצורה מלאה ב-14 לספטמבר 2021. אני, כאילו בעצם כ-9 חודשים אחרי שהתחילו השיחות והמגעים לכל התהליך הזה. אחרי הרכישה, בעצם מן הסתם כל מי שעבד בפרנק, נשאר לעבוד בעצם כחלק, כעובדי צ'ייס, ג'י-פי מורגן צ'ייס, בצורה מלאה. היא מקבלת תפקיד די בכיר של כזה דירקטורית שמובילה את כל תחום המוצרים לסטודנטים, ובעצם אחרי החישה לוקחים את מאגר הלקוחות החדש הזה שהגיע מפרנק, ומחליטים לעשות איזשהו ניסיון ראשון איתו, איזושהי בדיקה ראשונית. כדי לעשות את הבדיקה הראשונית הזאת, מחליטים לעשות איזשהו אימייל קמפיין, בעצם לשלוח מייל למדגם, ל-400,000 לקוחות, לא משהו מאוד רציני, ששוב, אמורים להיות לקוחות מאוד איכותיים, מאוד אינגייג'ינג, שנרשמו לפרנק, שמעניין אותם, המוצרים הפיננסיים שיש פה לחברה להציע, והתוצאות של הקמפיין הם שבעצם לעומת משהו כמו 99% אימיילים שמגיעים ליעדם בדרך כלל על ידי הבנק, הפעם רק 28% מגיעים לתיבת מייל.
אוקיי.
Okay. עכשיו, קודם כל זה מפתיע אותם, כי זה באמת משמעותית יותר נמוך. מדובר פה בבנק, בשירותים פיננסיים, הם רגילים שאנשים, שכאילו, אנשים נותנים את המייל האמיתי שלהם כשהם נרשמים לבנק, הם רוצים לקבל את המידע שהבנק שולח להם. ויש גם קונספט בעולם האימייל מרקטינג, שאם המון המון מיילים שאתה שולח לא מגיעים לשום מקום, המערכת יכולה לזהות אותך כספאמר. כי בעצם כאילו, כי זה כאילו אתה יורה סתם אימיילים לכל מקום, וחלק מהמיילים אמיתיים, חלק מהמיילים לא אמיתיים, אז גם יש רמה מסוימת של עונש. כאילו אם אתה שולח מיילים לתיבות לא קיימות, אתה מוענש על ידי כאילו כל מיני השרתים אחר כך, או השירותים. אז אנשים שמתעסקים באימייל קמפיינס, מאוד מאוד רגישים לנתון הזה. אז כאילו כשהם רואים את ה-28% הזה, זה מאוד מרים שם גבות, והם ממשיכים להסתכל לתוך הנתונים, הם כזה אוקיי, מה קורה פה, מה הולך פה. ואז בעצם הם מסתכלים מתוך ה-28% האלה, שכן קיבלו את המייל, כמה מתוכם פתחו אותו. זאת אומרת, ועשו איזשהו אינגייג'מנט עם האימייל הזה. גם פה הנתון הרגיל של צ'ייס הוא 30%, שזה נתון כנראה די גבוה, אני לא בקיאה מאוד בעולמות האימייל מרקטינג, אבל זה כנראה נתון גבוה, שוב, מדובר באנשים שבדרך כלל רוצים כנראה לפתוח את המייל שהם קיבלו מהבנק שלהם, אבל הלקוחות של פרנק, רק 1.1%, 1.1% לוחצים על ההצעות. כאילו באמת עושים איזשהו אינגייג'מנט פה.
כן.
ופה יש עוד איזושהי רמה של אנישה שצ'ייס מקבלים, כי בעצם כל הלקוחות האלה שקיבלו את המייל, פתחו אותו ולא לחצו, נוצר פה גם אפקט של, של כאילו, של פנייה לא איכותית, ובעצם בדיעבד של לקוחות שחשבו שזה פרוד. זאת אומרת, שחשבו שמי שפונה אליהם הוא לא בנק, כי הם לא נרשמו לבנק.
נכון.
זה אנשים אמיתיים, אבל שהם לא נרשמו, לא הביעו עניין, והעובדה שהם קיבלו מייל שאומר להם, היי, בזכות העובדה שנרשמת לפרנק, עכשיו אתה זכאי לקבל שירותים, והם כזה, אוקיי, מישהו מנסה להונות אותי.
ברור. הגיוני.
אז כאילו זה גם יש פה פגיעה תדמיתית ב-JP Morgan Chase, מול קהל היעד שעבורו הם שילמו $175 מיליון.
וואו.
ואז צ'ייס כזה, אוקיי, משהו פה מאוד מסריח, הם מתחילים לחקור מאחורי הקלעים, להיכנס קצת ולנסות להבין מה קרה שם, והם מגיעים למיילים, שכאמור לא נמחקו מעולם משום שרת, והם פשוט קנו את כל ההתכתבות הזאת, והם רואים, הם רואים שבעצם היה פה מהלך של יצירת הדאטה לאורך של חודשים, תוך כדי שבמהלך התהליך הזה היא ידעה שמדובר על $175 מיליון, היא ידעה שצ'ייס מעוניינים ספציפית בנתונים האלה. היא אפילו מכניסה את זה במצגות מחירה שלה, זאת אומרת, הכל ממש, כל הסיפור מסביב לעובדה שיש לי את המאגר לקוחות האלה.
מדהים.
אז מן הסתם הם באמת לא מרוצים והם תובעים אותה, ואז היא גם תובעת אותם בחזרה, כי הם פיתרו אותה בעצם בעקבות התגלית, והעניין בעצם מתחיל להתפוצץ. אז לפני שנדבר על זה, בואי נדבר עליה. סבבה?
אוקיי.
מגניב. אז היא היום בת 31, היא גדלה בניו יורק, אבא שלה הוא איש פיננסים, הוא מאוד בקי בעולם הזה, היא קנתה בית במיאמי ביץ' בפלורידה, מאז בעצם הקמת החברה, ושם היא גרה, היא בעצם הייתה הכל בפרנק, זאת אומרת היא הקימה, היא הייתה מנכלית, הייתה בעלת מניות, ובעצם הסיפור שלה תמיד היא, הדרך שבה הייתה מציגה את זה, היה מאוד מחובר לסיפור האישי שלה, שכשהיא רצתה לבחון לימודים גבוהים, אז הם בחנו בעצם לימודים בקנדה, כדי להימנע מהלוואות סטודנטים, וכל פעם שהיא הייתה מגיעה למשקיעים, לדבר איתם על הנושא הזה, אז בדרך כלל זה אנשים שמגיעים מוולף, אז הם בכלל לא מבינים ולא מכירים את העולם הזה של הלוואות סטודנטים, וכמה שהוא כואב, וכמה שכאילו אוכלוסייה מוחלשת נפגעת מזה, וזה היה ממש חלק מהנרטיב שלה, למרות שבפועל היא באה ממשפחה עמידה, גדלה בבתי ספר פרטיים, רכבה על סוסים, ובעצם הייתה די פריבילגית, ובגיל 14 באמת נסעה והתנדבה בתאילנד, והייתה באמת מאוד מעורבת, ועשתה הרבה מאוד דברים לאורך השנים במקומות שלה, כזה להתנדב ולהקים דברים, היא אפילו הייתה חלק מאיזושהי יוזמה של כמו 30 under 30, אז יש גם איזה משהו אחר של 20 under 20, והיא הייתה באיזה מין תהליך כזה של לקבל שם מימון לסטארט-אפ, בעצם זה כאילו אותו סטארט-אפ, אבל כזה בגלגול הקודם שלו, שזה היה נקרא Power Up, משהו כזה, שזה כאילו גם היה מכוון לאוכלוסיות מוחלשות, לעזור להם לקבל איזשהו בוטסטראפ תקציבי ראשוני, או מין משהו כזה, היה לה איזה מין סיפור קורא הלב, על איך שכשהיא הייתה ילדה, אז אמא שלה קנתה לימונים, ואז היא יכלה לעשות למונייד סטנד, ולאנשים במדינות עולם שלישי, אין את האמא הזאת, שיכולה לתת להם את הגב הכלכלי, לא משנה, בקיצור, היא כן מאוד מאוד הצליחה, היא הגיעה אפילו לגמר של ה-20 under 20 הזה, והתקדמה שם מאוד. ככל הנראה, זה לא נגמר כל כך טוב גם שם. באחד המקורות שראיתי דיברו על זה שעשו דוקו על זה, לא הגעתי אליו בעצמי, אבל הוא דיבר על זה שעשו דוקו על ה-20 under 20 הזה, ובסופו של דבר היא קצת יצאה כאילו, הווילן של הדבר הזה, כי היא באיזושהי נקודה התחילה להתייחס, כאילו, בקטע של להגיד כזה שהיא, כאילו, she's better than them, והיא לא צריכה את התקציב שלהם, ומשהו כזה יהיר ומתנשא. לא ראיתי את זה, אני לא באמת יודעת, אבל אותו בחור שראיתי את הווידאו שלו שמדבר על זה, הוא כאילו בעצם הכיר אותה באותה קולבורציה, והוא לא כל כך חיבב אותה לפי הסרטון שלו.
אוקיי.
בכל אופן, בסוף היא לא למדה בקנדה, היא למדה בפן, באוניברסיטה של פנסילבניה, אוניברסיטה מאוד נחשבת ומאוד טובה, ושם היא הקימה את פרנק. בסוף היא כן החליטה בעצם לא לעשות את העצירה בלימודים ולקבל את המימון, אלא לסיים את הלימודים שלה, בשונה מאליזבת הולמס למשל, ורבים אחרים שהיו, תיאת כזה ש... אמרו, אני יותר טוב מתואר, אני לא צריך זה. היא דווקא הלכה, סיימה את התואר שלה, שגם מתעסק בעולמות הפיננסיים, לדעתי, בצורה כזו או אחרת. אבל עדיין זה היה כאילו, פרנק היה כזה סוג של המיין איבנט. וגם בעצם בהתנהלות מול הבנק, היא הייתה כזה הבן אדם העיקרי שהם התנהלו מולם, היא הייתה הפנים הציבוריות במדיה. אגב, באופן מטריד, היא גם קצת דומה לאליזבת הולמס,
באמת? כאילו ראיתי איך שהתמונה שלה, לא ראיתי איזשהו דמיון מטורף.
יש קצת דמיון, כאילו, אין לה מניירות מוזרות יותר מדי, כן? אבל יש קצת דמיון, כאילו הרבה יוטיוברים התייחסו לזה שהם לא היו מופתעים אם היית אומרת להם שזה כזה אחותה של, או משהו כזה.
וואלה, אוקיי.
לא ברור. כזה במבנה פנים, בצבע עיניים, בזה, כאילו יש איזה מין משהו, אבל לא יודעת, אולי זה פשוט סתם נשים לבנות בארצות הברית.
אולי.
בכל אופן, אחד הדברים הנוספים שגם באמת עובדים לרעתה, זה שהיא גם כנראה הייתה טיפה קונטרול פריק, וכל מצגת נגיד שנשלחה, אז יש תיעוד על זה שהיא עברה על הכל, היא החליטה mm-hmm. הכל, אז אי אפשר לבוא ולהגיד, אופס, לא ידעתי, אופס, הייתה פה פדיחה. ובעצם בזמן הרכישה היא קיבלה 9.7 מיליון דולר ישירות על הרכישה עצמה, היא קיבלה בעצם תוכנית שימור של 20 מיליון דולר לאחר תקופה מסוימת שהיא נשארת לעבוד בתוך JP Morgan Chase, והיא קיבלה יעדים שכללו להגדיל את בסיס הנתונים של פרנק בעצם, מ-4.25 מיליון ל-10 מיליון תוך 3 שנים. זה ממש היה כאילו היעד שהייתה צריכה להגיע אליו ברמת החוזה שלה, כדי כאילו ליהנות מהמניות שלה. וכאמור, היא לא הגיעה לזה. בעצם שנה אחרי הרכישה, צ'ייס כבר פיתרו אותה, מה שנקרא with a cause, זאת אומרת שהם כאילו לא חייבים לכלום, לא ממשיכים את החוזה כאילו של הרכישה, וכאילו יכולים לשבור את הכל על סמך זה, ואז היא טבעה אותה מחזרה, וכאילו יש בלגן שלהם. כרגע בעצם הוגשו נגדה תביעות פדרליות, בלי קשר לצ'ייס באופן ישיר, על סמך הנתונים הרבים שצ'ייס סיפקו למדינה, מתוך האימייל, ועל העבירות שהיא עומדת כרגע למשפט, יש מספר סעיפים שקשורים להונאה וקונספירסי ובלה בלה בלה, שעל כמה מהן בנפרד היא עלולה לקבל 30 שנה בכלא, איץ'. אז בוא נגיד שבמקרה הכי טוב שלה, היא אולי תקבל משהו כמו אליזבת הולמס, סביר להניח שהיא תקבל הרבה יותר, בעיקר בגלל שהכל כל כך מתועד, וכן.
היא דיברה בתקשורת, כאילו היא אמרה משהו, מאז שכל זה התפוצץ?
אז היה לה קצת אמירות בהקשר של כאילו על הבנק, שכאילו זה שאתם לא עשיתם תהליך due diligence מספיק טוב, אז כאילו זה עליכם, זה לא עליי, אבל לא יותר מדי מזה. היא כן שכרה עורך דין מאוד גדול ורועש, שלדעתי הוא העורך דין של אילון מאסק גם.
אוקיי.
ונראה לי שהיא מקווה שהוא יוציא אותה מזה, אבל לא סביר.
מדהים. אוקיי. אנחנו יודעים משהו עליה חוץ מזה? כאילו קצת מערכות יחסים אולי, רומנטיות, לא רומנטיות?
בשלב הזה לא, לא שאני יודעת, סלש הצלחתי למצוא. כן, זאת אומרת, יש כל מיני אנשים שפגשו אותה במובנים עסקיים לאורך השנים, כמו נגיד אותו אחד שפגש אותה ב-20 under 20 וכל מיני כאלה, שכן אמרו שהיה בה משהו מפוקפק, זאת אומרת שכאילו, שכזה, זה לא עבר מסך טוב, כנראה שכשהיא הייתה צעירה זה עבר מסך אפילו פחות טוב, וככל שהיא התבגרה היא נהייתה יותר טובה בזה, בדומה להולמס גם, mm-hmm. אבל היא כן, זאת אומרת, היא פחות מוזרה מהולמס, כאילו
הולמס הייתה טיפוס, תראי יש גם הבדל בין הדברים, יש פה הונאה שהיא, הבעיה לא הייתה במוצר, כאילו היה להם מוצר שהוא נראה לי סבבה, לא? פשוט כאילו המשתמשים, לא?
לא ממש, כאילו
הרי היו משתמשים, לא בכמויות,
היו 300 אלף אנשים שנרשמו למוצר, אוקיי? שהמוצר המרכזי היה מוצר ממשלתי שהיא יצרה בעצם תהליך יותר קל עבורו, אבל אין פה מודל עסקי. זאת אומרת, אם אני הייתי עכשיו משקיע, או חברה שרוצה לקנות אותה, שום סיכוי שבעולם שהייתי קונה אותה על בסיס הדבר הזה, זה כאילו, אני אגיד עוד יותר מזה, הפאוור אפ הזה שהיה לה לפני, היא הקימה אותו כנון פרופיט. זאת אומרת, עכשיו כנון פרופיט אולי זה היה עובר, כי היא באמת, זאת אומרת, עשתה פה איזשהו תהליך של לנסות להקל על אנשים, אבל אין פה כאילו, אין פה עסק. אין ממה להרוויח כסף, אין פה מודל עסקי, אין כאילו כלום. ואם קונים אותך על סמך הלקוחות שלך, וזה הדבר היחיד שאין לך, או לא היחיד, אבל העיקרי שאין לך, כאילו זה גם אין לך מוצר. זאת אומרת, הם טענו שהמוצר שלהם הוא בא, שאת כזה, להיות הפתרון הפיננסי לסטודנטים. לא היה פה פתרון פיננסי.
זה פשוט משהו שהיה אמור לעזור עם התפסיאדה, בסדר? זה פשוט לא חברה שהיא ground breaking או ענקית, אבל בסוף היה לך איזשהו מוצר, היו אנשים שהשתמשו בו כנראה, במספרים מאוד קטנים, והיא פשוט רצתה מאוד למכור את החברה, כאילו נטו לעשות כסף.
לגמרי.
אליזבת הולמס זה שריטה הרבה יותר גדולה שם, כאילו היה שם כסף, אבל לא הכל העניין של כסף, זה היה שיגון גדלות.
אז זהו.
היה שם משהו אחר.
אז זה נשמע שגם פה היה אלמנטים של זה, זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים בחשבון את העובדה שבאמת מגיל 14, היא כזה בנון פרופיט, והיא מנסה לשנות את העולם, גם פה היה איזשהו אלמנט של, כאילו שהיא באמת, אני מאמינה לחלוטין שהיא ניסתה לעשות טוב בעולם, בדיוק כמו שאני באמת מאמינה שאליזבת הולמס ניסתה לעשות טוב בעולם.
כן, כן, כולם התחילו מלעשות טוב, מלנסות לעשות טוב, גם מנהיגי קאט.
בדיוק. לאו דווקא מהסיבה של כי את רוצה שיהיה בעולם טוב, כאילו, אלא כי את רוצה להיות הבן אדם שעושה את זה. כאילו, אבל זה, כאילו, זה לא שונה באמת מפוליטיקאים או מכל מיני אנשים אחרים שרוצים to make an impact, הכל טוב. אבל באמת יש משהו גם כנראה בפרסונה הזאת של אנשים שמאוד מצליחים בגיל מאוד מאוד צעיר, שכאילו, שאת, נורא, זה נורא זוהר, ואנשים כזה, וואו, כאילו, איך הצלחת לעשות משהו כל כך מטורף, כאילו, את בת 24 והקמת חברה פיננסית, ואין לך תואר ראשון, ואני כאילו מצטטת פה את שתיהן, לצורך העניין. וכן, יכול להיות שפה ושם יש כאלה, שהם כאילו באמת, בסוף, כאילו איזה מין כזה, ביל גייטס כזה, או כאילו יש כאלה, אבל הרוב המוחלט, כאילו לצורך העניין ברשימת ה-30 under 30, לצידה, היו אנשים שכאילו נגיד הרבה יותר זוטרים בעולם הזה, אבל שעשו את הפאס בעצם, בסוג של נגיד בגרף העליון של העקומה הנורמטיבית. ואז היה אותה, כאילו. וזה דומה כאילו גם כנראה בעולמות של נגיד סם בנקמן פריד וכאלה, שכאילו... זה, הם כזה, הם קופצים מעל מדרגות ומרשימים את כולם, וזה בעיקר כי הם יודעים לדבר והם קריזמטים.
כן, אבל זה קטע שהיא חשבה שהיא תצליח כאילו לחרטט את דרכה ושהכל היא בסדר. כאילו, סבבה, אצלה, כאילו אין השלכות למה שקורה אחרי, זה נשמע לי מטומטם שהיא כזה, אלא, אם היו צריכים לבדוק מראש, אני לא כאילו עושה פה עונה, לא בדקתם בעיה שלכם, לא, זה לא עובד ככה, אחי.
כן, זה מצחיק, אני חושבת שברמה מסוימת אולי כנראה יש תקדימים כאלה, של כזה, את יודעת, חברות שאמרו, המוצר שלי עושה ככה וככה וככה, ואז כשהוא נרכש, אז אתה כזה, אוקיי, זה כאילו לא באמת עובד, או זה עובד באחוז מאוד נמוך.
בסדר, אבל יש הבדל בין עובד באחוז, יש פה עונה, עונה, כאילו, יש פה מידע שגוי לחלוטין, כאילו אין פה שום דבר אפור.
כן, עכשיו גם, שוב, יש פה גם ממש נזק תדמיתי לבנק שנוצר מהפנייה לאנשים שלא ביקשו שיפנו אליהם, כאילו יש פה ממש השלכות של גרמת נזק, לא, עכשיו, שוב, זה לא הנזק של אליזבת הולמס של להגיד לאנשים שיש להם סרטן כשאין להם סרטן, כן?
או הפוך, יותר גרוע.
או הפוך, כן. אבל זה עדיין נזק, זאת אומרת, בסוף שירותים פיננסיים, במיוחד לאוכלוסייה מוחלשת בארצות הברית, זה אזור כואב וקשה.
נכון.
אז בגלל זה כאילו, זה היה נורא סקסי ורומנטי, שאת פותרת את הבעיה הזאת לבני המיעוטים ולנשים, כדי שהם יתקדמו כלכלית וכולי, אבל זה קצת פחות נעים כשזה מתברר כעונה.
כן. טוב, מעניין, לא הכרתי את הסיפור בכלל.
זה ממש ממש טרי, זה ממש קורה עכשיו, יש עדכונים על זה על בסיס כאילו שבועי כרגע, בקרוב יהיה כנראה משפט, או עוד שנה כאילו, אז כן. כמובן שלמי שמאזין לפרק הזה בעתיד, יכול להיות שיש כבר עדכונים, אתם מוזמנים להסתכל בקבוצה, בטח יהיו על זה דיונים ועדכונים כשיצאו, זהו.
טוב. מגניב. ספרו לנו מה אתם חושבים על הגייס, ובכלל הפרופיל הזה של, שהוא פרופיל יחסית חדש, חדש כשמדברים על, ברמת העשרות שנים, אבל הפרופיל הזה של הסטארט-אפיסטים, של היזמים, של ה... זה פרופיל, זה כאילו מנהיגי קאט חדשים כאלה.
כן.
לא ברמת שזה קאט, אלא ברמת הפרופיל, כאילו שיש בו קצת דמיון. כן, אני מניחה, זה מעניין, מעניין לחשוב על זה, מעניין לדבר על זה.
של לסחוף אנשים מאחוריך, של להצליח לגייס מיליוני דולרים. היא גייסה 20 מיליון דולר, על כלום.
על כלום.
באמת, על כלום. מאחת הקרנות, או מקרנות באופן כללי, מאוד מאוד מרכזיות, שכאילו ממש מבינות עניין.
כי יש משהו בקטע של כאילו, וואי, בחורה צעירה, שבחורה, בחור, זה לא משנה, שרוצה לעשות טוב, ויש לה רעיון ממש טוב בידיים, וכאילו... וכן, ואולי גם, את יודעת, אנשים יזמים צעירים שעושים את הדרך הזאת, צריכים להבין ש... לא צריכים להבין, אבל אולי אנחנו צריכים, אני לא יודעת איך להגיד את זה מבלי שזה יישמע כאילו קצת דיקטטורי, אבל כאילו אולי אנחנו צריכים רגע לתת להם איזשהו ליווי, כאילו יש פה תהליך רגשי מאוד גדול שקורה, צריך לחשוב על זה.
כן.
זה משפיע בסוף על כולם, אנחנו אף אחד מאיתנו חסין על זה, כאילו...
כן.
בסדר. אז מעניין, ספרו לנו מה אתם חושבים. תודה שהזנתם. אנחנו מזכירים שאנחנו נמצאות בפייסבוק, בפודבין, בפייטריון, באינסטגרם ובטוויטר. וזהו, אנחנו נאחל לכם סוף שבוע נעים, ואנחנו נשתמע כרגיל בשבוע הבא. תודה לכולם. ביי.
ביי, אוש.